עוכרינו לחיים, עם הרב משה יקותיאל.
בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, ערב יום הכיפורים, תשפ"ד. אני שמח להיות כאן באולפן ביום שכזה, זהו יום מיוחד, ויום גם, זה היום הכי קצר בשנה. עכשיו, זה לא היום הכי קצר בשנה מבחינת זמן, היום הכי קצר בשנה זה תת בטבת, אבל זה, אבא שלי אומר, זה היום הכי עמוס, כי יש כל כך הרבה דברים לעשות, ולאכול שבע סעודות, ולהתבל במיק, ולזכור לעשות כפרות, ולבקש סליחה, ולהוג מה חתימה טובה, ולברך את הילדים, ואין סוף, אין סוף. אז יש איזה סיפור שעובר במשפחה שלנו, שממחיש כמה היום הוא כל כך קצר. אז אני אשתף אתכם, הסיפור מסופר, זה מעשייה פרסית בפרס, הייתה איזו אישה אחת, קראו לה פרזנה, והיא רצתה להכין לסעודה מפסקת גונדי. גונדי זוהי קציצת אוף, מוסיפים לה חומוס, תוכנים, מוסיפים שמחה וססון. ואותה אישה רצתה להכין את זה לסעודה מפסקת, אז היא לקחה את החומוס ועלתה על הגג בשביל שהיא תוכל לברור את זה לאור היום, והיא אחרי זה תירד ותכין מזה את הגונדי. היא עלתה בתחילת היום לברור את החומוס, וכשהיא ירדה כבר ממש היה כמה דקות לפני התקדש החג. זה הסיפור שתמיד עובר לנו במשפחה, ואומר לנו, היום הזה קצר, 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 הוא יותר עמוס, 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 וחייבים להספיק מלא, 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 מה לעשות. אז בואו ננצל אותו תוך כדי שהמקלט פתוח, ואתם עובדים ועושים ככה את כל מה שצריך לעשות, אז אנחנו נשמע כמה דברים ונתחזק ביחד. אז מסופר על איזה, על יחזקאל העשיר בבגדד, שהוא רצה לבנות את הבית הכי יפה בכפר, והוא באמת בנה את הבית הכי יפה בכפר. והוא הזמין מהנדסים, והוא הזמין אנשים, את כל האדריכלים, ובנו בית יפה, והוא החליט שבבית שלו תתנוסס לתפארה נברשת יקרה, שמפיצה אור יקרות. נברשות של פעם היו צריכים להדליק, לשים שמן וממש עם פתילות. והוא החליט שזאת תהיה הנברשת הכי יפה, אבל יהיה בה גם טכנולוגיה חדשה. הטכנולוגיה שתהיה בה, זה יהיה שהעבדים לא יצטרכו לעלות עם סולם לראש הנברשת, אלא יהיה חבל בצד, וככה משלשלים את החבל, מגלגלים אותו, והנברשת יורדת, ואפשר לטפל בשמן, ולשים מה שצריך, ולהוריד, וכשמסיימים, מגלגלים את החבל בחזרה, והנברשת עולה למעלה, ומפיצה אור יקרות. ובאמת, ממחשבה למעשה, הוא הלך וביקש את כל הצורפים הטובים, ושיעשו לו ממש נברשת יפהפייה ככה עם פיתוחי זהב וחסף, ושיהיה כוסיות יפות, חבל על הזמן, ובאמת, הגיע הזמן שהוא יכל לברך על המוגמר, בית יפה, נברשת יפה בלב ליבו של הבית, והוא הזמין את כל אנשי הכפר. וכשהוא מזמין את כל אנשי הכפר, וכולם הגיעו וסמכו בביתו של יחזקאל העשיר, ובין כל המוצמנים היה את ססון, ססון העני של הכפר. ובדלוק ססון מגיע ורואה ומתלהב ואומר, איזה בית יפה, איזה בית. והוא מסתכל ימינה, שמאלה, והוא רואה את הסעודה שיחזקאל העשיר עשה לכולם. ואז הוא אומר, בוא, אני חייב לקחת מפה איזו מזכרת מכל הבית היפה הזה. אז הוא מסתכל ימינה, שמאלה, והוא רואה את הספרייה, והוא רואה את כל הספרים היפים, והוא אומר, לא, אני צריך רק משהו קטן שיהיה לי לעזר. ופתאום הוא רואה בצד חבל ככה קשור לתקרה, והוא אומר, וואי, החבל הזה יעזור לי לקשור את כל השמונצס. וממחשבה למעשה הוא מסתכל ימינה שמאלה, והוא רואה סכין על השולחן, הוא ניגש, לוקח את הסכין, וחותך את החבל. קל להבין מה קרה ברגע שהוא חתך את החבל, הנברשת הגדולה והיפה שעלתה און תורפות, בום, נוחתת בכל רעש גדול על כל המסובים. וכולם מסתכלים, נהיה דממה ושקט. ויחזקאל העשיר ניגש למרכז הבלגן, והוא מסתכל על הנברשת, שכולה שבורה, והוא שואל, מה קרה, מי עשה את זה? והוא מסתכל למה שאמור להחזיק את הנברשת, והוא רואה את החבל קרוע, ו... ליד החבל הקרוע הוא רואה את ססון תופס בזנבו של החבל הקרוע. הוא אומר לו, מה קרה? מה עשית? הוא אומר לו, בדלק, רציתי רק מזכרת קטנה, לא יותר מזה. אבל אל תדאג, מה שתרצה אני אשלם. אומר לו העשיר בובו, שב. אתה צריך לשלם לי רק 5 שקלים. אומר לו, למה? אומר לו, כי אתה, ססון המתוק, רצית רק את החבל. אתה לא ידעת שכשתגזור את החבל, טיפול הנברשת. לכן אני מחייב אותך רק על החבל. מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא אותו דבר אומר לנו. אומר לנו, אתם כשעשיתם איזושהי עבירה במהלך השנה, אתם לא ידעתם שזה עושה שבירה למעלה, שזה שובר את הכלים והורס את העולמות העליונים. אתם רק באותו רגע תקף אתכם מצריכם, רק באותו רגע רציתם איזה משהו קטן. אז אני מבקש אתכם רק על הקטע הקטן הזה, רק על החלק הקטן הזה. אז כשאתם מתוודים, אתם מתוודים רק על הדברים הקטנים האלה, חטאנו, אבינו, פשענו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו, זה מה שאתם מבקשים. וזה מה שאנחנו מבקשים, השם ברחמיו המרובים, רק זה מה שהוא ביקש מאיתנו. רק את הדברים הקטנים האלה, תעשו סליחה על הדברים הקטנים האלה, ואז אני אמחה לכם. אנחנו מגיעים ליום הכיפורים אחרי 40 יום, 40 יום מראש השנה עד עכשיו, 40 יום, שאפשר לומר אפילו ש-40 יום שלא היו הכי מוצלחים. נכון, בתחילה ראש חודש אלול, לקחנו על עצמנו קבלות, וקימה בנץ, וטבילה במקווה, ולהגיד את כל שיר השירים, ופרק שירה, ושירת הים, ופרק שירה, ומה לא, וקיבלנו עצמנו, ואמרנו שנהיה בתענית דיבור, וטטטה, וחבל על הזמן מה שקיבלנו על עצמנו. אבל לא הכי הלך לנו. ויצר הרע תהיתה בנו קצת ימינה, קצת שמאלה, ולא הכי הלך לנו. אבל אנחנו מגיעים ליום הכיפורים. המשיל את זה הרב שלוש מנתניה לתחרות אגרוף. לא משנה כמה אתה תחטוף. אם בדקה האחרונה, ב-60 שניות האחרונות, אתה תתפוס את היריב ותדביק אותו לרצפה, ויבוא השופט, ויסתכל ויגיד ב-60 שניות האחרונות אתה הכנעת את היריב, כשישמע הגונג של סיום התחרות אתה תוכרז כמנצח, אפילו שבמשך כל התחרות אתה קופקפת. אם אתה בשניות האחרונות תכניע את היריב, אז אתה תצא מנצח. בואו ננצל את הרגע המכריע. הגענו ליום הכיפורים, בואו ננצל את זה. אז זוהר הקדוש אומר, שביום הכיפורים בשעת נעילה, הקדוש ברוך הוא פותח שער שבמשך כל השנה סגור. והוא נפתח רק למספר דקות ותפילת נעילה. בואו ננצל את הזמן הזה. מסופר בגמרא על אהוטריה, שתפס את, ראה איזה רב אחד הולך, איזה, במילים פשוטות, איזה בדואי אחד ראה את אחד מהאמוראים הולך, והוא אמר לו, בוא תשמע, יש משהו במדבר שאני קבוע הולך פה ואני שומע. יש פה מקום באמצע המדבר שעולה ממנו אשן ואני שומע קולות דיבורים. אז הלך איתו אותו רב וראה באמת באמצע המדבר ככה אשן יוצא מתוך האדמה. אז הוא הצמיד את האוזן והוא שמע. משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. אלו היו בני קורח. ממש כל משפחתו של קורח עם כל הכסף והזהב, הכל נבלע באדמה. אבל שני אנשים ממשפחתו של קורח לא נמצאים שם. אלו הם שני בניו. שני בניו, נכון, הם היו במחלוקת. הם היו בכל המחלוקת והם דיברו על משה רבנו ומה לא הם עשו. אבל ברגע האחרון, בשנייה האחרונה, כשהאדמה פתחה את פיה, הם אמרו, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים, והם ניצלו את הרגע. ולא רק שהם ניצלו את הרגע, גם הם ניצלו. אז בואו, אנחנו גם ננצל את זה אנחנו. בואו, לא נהיה פריירים. יש לנו עכשיו יום שלם לפנינו. בואו ננצל אותו, לטובתנו. סיפר לי פעם איזה, איש עסקים, ישבתי איתו לפני 10 שנים ישבנו, ואמר לי, בוא תשמע סיפור. הוא אמר לי, אני לפני 10 שנים, הוא אמר לי שזה היה לפני 10 שנים, אז לפני 20 שנה, היה לו משרד בלב תל אביב, הוא אמר לי, זה היה בדיוק הזמן שהתחילו להרוס את הבתים הישנים, ולבנות את הגורדי שחקים שאתה רואה היום. הוא אומר שהיה לו איזה משרד נדלן, הם היו שותפים, היה לו משרד נדלן ממש, בלב תל אביב, בלב המקומות שככה מתחדשים. הוא אומר שכבר אז הם הבינו שזה הולך להיות הבשורה, וכל קרקע פה, כל חלקת אדמה שווה, חבל על הזמן, מיליונים. והוא סיפר לי שיום אחד בהפסקת צהריים, השותף שלו יצא, וכשהוא יושב במשרד, נכנסה אישה מבוגרת. והיא אומרת לו, תקשיב טוב, יש לי פה, בסוף הרחוב, יש לי בית חד קומתי. יש לי בית עם חצר מסביב. אבל אני כבר מבוגרת ואני זקנה. ואני, קשה לי לתחזק את כל הבית, והכל ככה מסביב, כל הגינה כבר מוזנחת. אני אביא לך את כל הבית שלי, ואתה תביא לי בית חדש בבניין. מה אתה אומר על זה? הוא אומר שבאותו רגע הוא לא האמין למזלו הטוב. בית חד קומתי שיושב על קרקע בלב תל אביב, הווה אומר שהוא יכול לבנות שם בניין חבל על הזמן. ומה היא רוצה בתמורה? בית קטן בבניין חדש, אין בעיה גברתי. אבל אז הוא אמר לה, תקשיבי, השותף שלי יצא, אני רק צריך לוודות שהוא הכל בסדר. עוד 20 דקות תגיעי לפה ונחתום על העסקה. הוא מספר שאחרי 20 דקות השותף שלו הגיע, והוא אומר לו, תקשיב, זה הסיפור, הוא אומר לו, שויטה שכמוך, איפה היא, מהר, למה אתה מחכה לי, היית צריך לחתום. הוא יוצא החוצה לחפש אותם, וכשהוא יוצא הוא מסתובב, הוא אומר, היה שם עוד כמה משרדי נדלן, והוא רואה את האישה נמצאת באחד המשרדים, ועושה קשקוש על הדף. זאת אומרת שהיא חתמה למשרד אחר. הוא אומר, הוא פספס את הרגע. הוא אומר, אתה לא יודע כמה פעמים אני נזכר בזה, ואני אומר, שויטה שכמוני. שויטה, זה מה שאני יכלתי לעשות את עסקת חיי. לא רצתה אחוזים, לא רצתה רק דירה קטנה. זה מה שהיא רצתה. יכלתי, הוא אומר, להיות היום, חבל לך על הזמן, בניין בלב תל אביב, מה קרה לך? מאזינים יקרים, בואו לא נפספס את ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. יום הכיפורים, ים של רחמים. בואו ננצל את זה. נצא לפרסומות ומיד נשוב. חזרנו עליכם. בקטע הקודם דיברנו כמה שווה לנו לנצל ולא לפספס את הזמן הזה שיש לנו. אז אני רוצה לספר לכם איזה סיפור מקום המדינה, סיפור חבל על הזמן, סיפור על קציצה. בקום המדינה, ממש כשהקימו את המדינה והכריזו, פרצה מלחמת העצמאות, ומה אני אגיד לכם, כולכם יודעים, הייתה חגיגה גדולה, כל צבאות ערב החליטו שהם לוקחים את כל כולנו, וזורקים אותנו לים, ככה בלי גלגלי ים, בלי מצופים, ככה זורקים אותנו לים, ומסוריה, לבנון, ירדן, מצרים, ואפילו עיראק, כולם השתתפו במלחמה, מלחמת העצמאות, נגד העם היהודי הקטן שהיה אז בארץ ישראל. ואז, ממש בקום המדינה, לא היה חיל האוויר. ותוך כדי המלחמה, הוקם חיל האוויר בסודי סודות, היה אמברגו, היה אסור למכור נשק לכל מזרח התיכון ובכללם ישראל, וממש הביאו נשקים שונים ומשונים מכל מיני מקומות בעולם, בדרכים לא דרכים, והביאו מטוסים, מטוסי מסרשמיט מצ'כסלובקיה, אז זה היה צ'כסלובקיה, והביאו משם מטוסים, פירקו אותם, הביאו אותם לפה מפורקים, ופה טכנאים צ'כים חיברו אותם, והם עלו לאוויר. זאת אומרת שכל חיל האוויר הישראלי באותם ימים, הורכב מארבעה מטוסים. והטיסה המבצעית, הראשונה שלו זה היה לעצור את המצרים בגשר עד הלום, הם היו שם, התקדמו לכיוון תל אביב, רצו לתקוף את תל אביב, וכל הטייסת, כל חיל האוויר עלה לאוויר, ארבעה מטוסים, והם הפציצו שם את השיירה המצרית, באמת בהצלחה, בסייעתא דשמיא, בהצלחה גדולה, ותוך כדי המבצע, נהרג אדי כהן, נפגע אחד המטוסים, ואדי כהן, זיכרונו לברכה, נהרג, ונשארו שלושה מטוסים. בחזור בנחיתה, עוד מטוס נפגע. כן, זה, אלו היו הימים, מטוסים שכאלה נפגעים, ונפגע בנחיתה, זאת אומרת שחיל האוויר איבד מחצית מכוחו, נשארו רק שני מטוסים. מהר מאוד, הם נקראו לעוד משימה, לעצור כוח שריון עיראקי שהגיע בכדי לוותר את הארץ, לחלק אותו לשני חלקים, וכמו שאמרנו, לזרוק את כולנו לים, לא עלינו. עלו שני מטוסים לאוויר, שני המטוסים היחידים שהיו. מטוס אחד זה היה עזר ויצמן, מטוס השני היה מילטון רובינפלד. מילטון הזה היה מתנדב אמריקאי, שהוא הגיע לסייע, אמר, אחים שלי יהודים נמצאים פה בארץ הקודש, נלחמים על חייהם, אני מגיע. ובאמת הוא הגיע והוא התנדב והוא עלה על המטוס והם המריאו ובאמת הנחיתו פצצות ככה על הכוח העיראקי ובאמת הצליחו לעצור אותו בסייעת הדשמיה. אבל רובינפלד הזה מרוב ההתלהבות שלו הוא לא רק הפציץ אלא הוא צלל והפציץ אותה ממש מטווח אפס. ומרוב שהוא היה כל כך קרוב אז הוא נפגע מהפצצות בעצמו. המטוס בעצמו נפגע, הוא טס עוד קצת. הוא לא רצה ככה ישר לנטוש את המטוס, אז הוא נסע כמה שהוא יכל, והוא נטש אותו צפונית לכפר ויטקין. והוא נטש והוא צנח על שפת הים. עכשיו, באותו זמן, אף אחד לא ידע שלצהל הצעיר יש מטוסים. אז תושבי כפר ויטקין עשו אחד ועוד אחד, והבינו שיש פה טייס מצרי. ומה אני אגיד לכם, הם כולם שהם הגיעו בהמוניהם, והחליטו לעשות פה שפטים גדולים, לחלות בו 10 מכות לעשות לו. לאותו טייס מצרי. רובינפלד הבין גם שהוא קלטה אליו הרעה, והם לא יודעים אפילו שהוא טייס יהודי. הוא מתחבא בין החולות, והוא שומע אותם מתקרבים, והוא לא יודע מה לומר להם, כי הוא לא יודע עברית, והוא רוצה לצעוק להם, אני יהודי, אני יהודי, חדל אש, תרגעו! הוא יושב שם בין החולות, והוא לא יודע מה לעשות. עכשיו גם נבח מסכן, הוא כנראה גם לא ידע לשון הקודש, הוא היה לא ידע תפילות, לא ידע כלום, ידע רק אנגלית, אמר עד שהוא יתחיל להסביר להם, לא יהיה זמן, הם ממש יסיימו אותו, איך שאומרים. ואז הוא נזכר שסבתא שלו הייתה מכינה איזו קציצה, קציצת דג, והייתה קורא לזה גפילטה פיש, והייתה אומרת להם שזו קציצה שיהודים אוכלים בשבת. אז הוא אמר, אם כל היהודים אוכלים את הקציצה הזו בשבת, מסתבר שהם יודעים מה זה. ואם אני אגיד להם גפילטה פיש, הם באמת יבינו שאני יהודי. אז רובינפלד יוצא, והוא צורח את חיה והוא צורח. גפילטה פיש! גפילטה פיש! גפילטה פיש! אתם מבינים טוב מאוד שכשתושבי כפר ויטקין שומעים טייס מצרי צורח גפילטה פיש, הם עוצרים ומבינים שיש פה משהו, ובאמת חייו היו לו לשלל. וחייו ניצלו. כשהם שמעו אותו צועק, הם לא התייחסו למבטא שלו. והם גם לא אמרו, אולי הוא משחק אותה. כי הוא צרח מהלב. הוא צעק את חייו. גם אנחנו יכולים להגיע ליום הכיפורים. ובשתי מילים, בשתי מילים להציל את חיינו. אבל שזה באמת מכל הלב. כשאנחנו מגיעים וצועקים באמת מכל הלב, אבא, סליחה, אנחנו ננצל. והקדוש ברוך הוא יראה שזה באמת מהלב, בלי מבטא, לא משנה, כשאנחנו צועקים באמת, באמת מהלב, באמת לעמוד בתפילת יום הכיפורים ולומר לאבא, אבא, סליחה. אני מצטער, אתה אבא שלי ואני כל כך אוהב אותך, ואני כל כך, כל כך לא התכוונתי לצער אותך. לא רציתי, אני מבקש סליחה, סליחה אמיתית, הקדוש ברוך הוא יקבל את הסליחה שלנו. וכמו שרב לוי יצחק מברדיצ'ה, פעם לפני סליחות ביום כיפורים הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו בשר ודם, וקשה לנו לומר סליחות, וקשה לנו לעבור חטא חטא ועבירה ועבירה ולהגיד ולהתחנן. אבל אתה אל מלך חי וקיים. תגיד אתה בשבילנו סליחות. אבל אנחנו מבקשים לך, לא צריך להאריך בדברים, אומר רב לוי יצחק. אבא שבשמיים, אתה רק תגיד בשבילנו סליחות, ואנחנו מבקשים לך, רק מילה אחת תגיד, סלחתי. ובאמת, כשאנחנו נבקש, מכל הלב, את המילה, סליחה, אבא סליחה, שני מילים, אבל מתוך הלב, מילים עוצמתיות כאלה, אבא סליחה, הקדוש ברוך הוא יגיד, סלחתי. נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב. כתוב בספרים הקדושים, כל האוכל בערב יום הכיפורים מעלה עליו, כאילו צם גם תשיעי וגם עשירי. ברוך השם, כל אחד ואחד מאיתנו, כל עדה ועדה, אוכלים שבע סעודות, וזה אוכל סרדינים, להגיד שרו עדינים, וראיתי בטעמי המנהגים שיש אוכלים בורקסים מלאים בבשר, שהבשר זה שהבצק מלמעלה זה ההסתרה, ובפנים אנחנו רוצים להסתיר את המעשים שלנו, ממש, וכל אחד ואחד אוכל כמה שאוכל, וכולנו חלקנו אוכלים את זה מלחץ, ושותים מצנבים, ואוכלים ענבים, ואוכלים אגוזים, ושקדים, ותמרים, ושותים עד בלי די, עד בלי די. ואנחנו מגיעים בערב יום הכיפורים, לתפילת כל נדרי, וכולנו, מה אני אגיד לכם? מפוצצים באוכל. כולם מפוצצים. עד אפס מקום. ומגיע תפילת ערבית. ואנחנו אומרים קריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ואז אנחנו צועקים בקול גדול, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה שכל השנה אנחנו אומרים את הפסוק הזה בשקט, ביום הכיפורים אנחנו אומרים אותו בקול גדול. למה? כי אנחנו נדמים כמלאכים. כשאנחנו נדמים כמלאכים, אנחנו יכולים לומר את הפסוק, שגם מלאכים אומרים בקול, אז אנחנו צועקים, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. מאידך גיסא, במוצאי יום הכיפורים, בתפילת ערבית של יום הכיפורים, ממש יצא החג, אנחנו מתפללים תפילת ערבית, ואומרים קריאת שמע, אבל שמה אנחנו כבר לא אומרים את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקולי קולות, אלא אנחנו אומרים את זה בשקט. וכאן עולה השאלה. הרי בליל יום כיפור אנחנו הכי לא כמלאכים, אנחנו מפוצצים באוכל, ואנחנו אין, אנחנו לא, כולנו אחרי יום שלם של אכילה ואכילה והארציות וגשמיות וחומריות, ואנחנו כמו מלאכים, ברוך שם, מרגישים כמו מלאכים. אבל במוצאי יום הכיפורים, אחרי שאנחנו יותר מ-24 שעות של צום, ולא אוכלים, ורק תפילות וסליחות, ואבא סליחה ווידועים, וחבל על הזמן, ואחרי נעילה, אנחנו קדושי עליון, ומחלנו לכולם, וביקשנו סליחה מכולם. אנחנו, את הברוך שם, אומרים, ברוך שם, כיוון אותו לעולם, אומרים את זה בשקט. מה קורה פה? מה זה? זה לא הוגן, זה לא נכון כל כך להסתכל על זה אולי. מה, כשאנחנו מלאים, אנחנו הכי גשמיים, אנחנו מרגישים כמו מלאכים, ואחרי יום שלם אנחנו... לא? אלא, שמעתי תירוץ נפלא. תלוי איפה הלב. בערב יום כיפורים אומנם אנחנו מפוצצים, ואנחנו מלאים באוכל ובגושגוז'ה ובגונדי, ובמה שרוצים ולא רוצים, ובסרדינים ובלחם בצורת כפר, ובלחם בצורת שבלול, ובלחם בצורת הזה, ואוכלים, ומה לא, ולא אוכלים, לא אוכלים דברים שמצמיעים, ואוכלים רק דברים כאלה, אבל אוכלים ואוכלים, ואנחנו הכי גשמיים, אבל כשאנחנו נכנסים ליום הכיפורים, ואנחנו מתפללים את תפילת ערבית, הלב שלנו והראש שלנו, וואי, הוא ליום כיפור, לפנינו יום כיפור, יום הרחמים והסליחות, ים של רחמים, רק אנחנו והקדוש ברוך הוא עכשיו, אני יכול לבקש ממנו, ואני יכול לומר לו, והוא ילטף אותי באהבה וברחמים, אז הלב שלי נמצא בסידור, במחזור, בבידוי, בבידוי הארוך, שמה הלב שלי נמצא. ואם הלב שלי נמצא שמה, אז אני כמו מלאך. אבל במוצאי יום הכיפורים, נכון, אנחנו קדושים וטהורים ונקיים מכל דבר, אבל בתפילת ערבית, הלב שלנו והראש שלנו נמצאים באבטיח ובנס קפה שאנחנו הולכים לאכול ולשתות. ואם הראש שלנו נמצא שמה, ואם הלב שלי נמצא בנס קפה, אז אני צריך להגיד ברוך שם כבוד מלכותו בשקט, כי אני כבר לא מלאך. כשאנחנו מגיעים בתפילת יום הכיפורים, ישנם אנשים שלא תמיד יכולים להיות ממש 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 בכל התפילות. ישנם נשים יהודיות צדיקות שהן נמצאות בבית, והיא מחתלת ומאכילה ולא מכינה דייסה, והילדה מבקשת שהיא תשחק איתה, והוא מבקש שהיא תביא לו ביסקווית, והיא אומרת, אוי, זה היום כיפור שלי. מה, שהייתי רווקה, הייתי מגיעה מהנץ, הייתי יושבת. כל התפילות, מיל השם ייחוד, קורבנות, הייתי אומרת הכל, מתפללת, אומרת וידועים, סדר העבודה, מילה במילה, עם החזן, אם צריך, אני אפילו מתקנת אותו. אבל עכשיו, איפה אני נמצאת? איך התפילה שלי? איזה, בקושי מצליחה להגיד קריאת שמה, בקושי משהו. אישה יקרה, כשאת נמצאת בבית, אבל הלב שלך הוא לבורא עולם, הלב שלך הוא עם אבא, אז את כמו מלאך. כן, את כמו מלאך, אפילו שאת אומרת, אני מלאכית, אני מגישה סודנית, אני עובדת פה. במקום להיות, לא חלילה שאת מצטערת על הילדים, אבל את מצטערת על עצם זה שאת לא יכולה להיות בכל התפילות, ולהיות בשחרית, ולהיות במוסף, ובסדר העבודה, ולשיר עם הציבור ככה, לזמזם לעצמך את כל המנגינות של בית אבא. את לא יכולה לעשות את זה. על זה את מצטערת, אבל הלב שלך הוא לב חם לעבודתו התברך. את יכולה לדבר עם אבא שבשמיים, גם כשאת מכינה לבן שלך דייסה, וגם כשאת משחקת עם הבת הקטנה שלך, וגם כשאת מחתלת את הבן שלך, וגם כשאת קצת מסדרת את הבית שהוא יראה נורמלי, קצת ככה, לא מסדרת ככה, מוזיזת דברים ימין השמאלה, כדי שהילדים שלך יהיה להם איפה לשחק. הלב שלך אז נמצא לאבא שבשמיים. אז התפילה שלך מתקבלת. אז הלב שלך מתקבל, והסליחה שלך מתקבל אצל אבא שבשמיים. ומה יותר מהסיפור על הרבי מסאסוב, שהוא היה בדרך לתפילת כל נדרי, ובבית מדרש מחכים, ומחכים, 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 והרבי לא מגיע. הרבי לא מגיע לתפילת כל נדרי. אחרי זה שאלו אותו, רבי, איפה היית? הוא סיפר להם, הייתי בדרך לתפילה. ושמעתי איזו יללה, שמעתי בכי. נעמדתי ליד החלון של הילד, ואני שומע שהוא בוכה והוא לא מפסיק לבכות. הבנתי שאין אף אחד בבית. אז התקרבתי לחלון, ודרך החלון נעינתי את ההריסה. כי מה זה ילד יהודי בוכה? אתם יודעים מה זה ילד יהודי שבוכה? צריך להרגיע אותו, ללטף אותו. אם הרבי מסאסוב ויתל על תפילת כל נדרי בשביל להרגיע ילד יהודי, אז את, אישה יקרה שנמצאת בבית עם הילדים שלך, עם הילדים היהודים התיאורים האלה, מה יותר קדוש מזה? שנזכה לשנה טובה ומתוקה, שנזכה לגמר חתימה טובה, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו לחיים טובים ולשלום. בואו נסכם את מה שהיה לנו כאן בשעה האחרונה. דיברנו על שהגענו לרגע המכריע הזה, אחרי 40 יום, ושזה תלוי בנו עכשיו ממש, כמו באותו איגרוף, שזה תלוי רק בדקה האחרונה, ב-60 שניות האחרונות, מי שמצמיד את היריב, ומי שנותן את המכה האחרונה, אז הוא זה המנצח. גם אנחנו עכשיו נמצאים ביום הכיפורים, זה הזמן שלנו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שאנחנו יכולים להצמיד את היריב ולבקש את הסליחה ולהיטהר בים של רחמים. הנקודה השנייה דיברנו, שאפשר בשתי מילים להינצל, כמו אותו רובינפלד שניצל בשתי מילים במילה גפילטה פיש, גם אנחנו יכולים להינצל באבא סליחה, ואז הוא יאמר לנו ברחמיו הגדולים, סלחתי. והנקודה השלישית שדיברנו, זה היה איפה הלב שלנו נמצא. זה מה שחשוב, הלב זה מה שחשוב, ושם אנחנו נמצאים. אז אני מאחל לכל אחד ואחת מאיתנו, שבעזרת השם, עיצומו של יום מחפר עלינו, ושנזכה לחיים טובים וארוכים. אוי חילו לא קל, אך הלב מונוב, אש הלא ממנו, מענה לו שוין. אוי חילו לא קל, אך הלב אשר תקהלו